השנה הזאת זה הרי שנת השמיטה. בשנת השמיטה אז יש שתי שמיטות. יש הדינים של שמיטת קרקע ויש דינים של שמיטת כספים. שמיטת קרקע אותה כוונה שבשנת השמיטה אז כל צריך להפקיע את הקרקע ויש איסור לעבוד בקרקע. הדברים שגדלים בקרקע אז בזה תלוי. הפירות קדוש בקדושת שביעית, בירקות יש גם איסור אכילה. על עיקר הדין של שמיטה שכתוב בתחילה פרשה שלנו זה שאסור לעבוד את הקרקעות בשנת השמיטה. צריך להיות שבת לארץ. זה דין אחד של שמיטה. זה שמיטת קרקעות. אחר יש עוד דין של שמיטה, שזה שמיטת כספים. מה זה שמיטת כספים? שכל מי שחייב כסף בהלוואה לשני, כשמגיע שנת השמיטה, מה קורה עם ההלוואה? היא? טוב, אליהו, מה אמרת? אמרת עכשיו שני דברים שונים. לא, אם לא עשית פוסבול, כן? אז אם מגיע השמיט ויש חוב, אז החוב, אז אליה אמר שהוא נפקע, אחר כך הוא אמר שצריך לשמוט אותו. נראה אחר כך, אולי יש הבדל בין שני הדברים. אז זה שמיטת קרקעות, שאסור לעבוד את הקרקע, צריך להיות שבת הארץ להשם, ושמיטת כספים, אז זה שהחובות שיש אחד על השני, כשמגיע שנת השמיטה, אסור לו לתבוע אותם. אסור לו לתבוע אותם יותר. כי מתבטל החוב, נראה כבר פרטים בהמשך השיחה. השיחה הזו שנלמד היום, אז זה מדבר גם על שמיטת קרקעות, וגם על שמיטת כספים. כמה דברים שיש קשר ביניהם. אז נראה מבפנים. כתב הרמב"ם, לגבי מצווה של שביתת הארץ בשביעית, כותב הרמב"ם שמצוות עשה להשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית שנאמר, זה הפסוק של תחילת הפרשה שלנו, ושבתה הארץ שבוס להשם ונאמר בחוריש ובקוצת תשבץ. אז זה פסוק בפרשה כי תיסו. אז המצווה זה שחייבים להשבות מעבודת הקרקע. וידוע החקירה בזה, אפשר להסביר את האיסור הזה שאסור לעבוד בקרקע ושהקרקע צריך להיות בשביתה, אפשר להסביר את זה בשתי אופנים. האם המצווה היא על הקרקע או שהמצווה היא על הבן אדם? מה זאת אומרת? אז ידוע החקירה בזה. האם המצווה היא שהארץ תשבות? כמובן המצווה היא על בני ישראל, אין מצוות לקרקע. כל המצוות נאמרו לבני ישראל. השאלה מה התוכן של המצווה? זה שהקדוש ברוך הוא ציווה לבני ישראל להשבות ולעשות שמיטת קרקעות, האם המצווה, התוכן של המצווה היא שהארץ תשבות, שזה הולך על החפץ, על הארץ שהיא תשבות, וכך פשטות משמעות הפסוקים של הפרשה שלנו. כתוב בפסוק שלנו, ושבתה הארץ שבת להשם. מה הכוונה? מי שובת? הארץ, כמובן, כדי שהארץ תשבות, אז היהודי אסור לו לעשות עבודה בקרקע. אבל אם המצווה הייתה, תוכן של המצווה היה שיהודי לא יעבוד עבודת קרקע, אז התורה לא הייתה אמורה להשתמש בלשון ושבתה הארץ. היה הרבה יותר מתאים שיהיה לשון שבני ישראל ישבתו מעבודת קרקע כל השנה הזאת. הלשון ושבתה הארץ שבת להשם. ואותו דבר בהמשך שבת, שבת יהיה לו אורץ, ובפעם השישית שנת שבתון יהיה לארץ. מהלשון הזה משמע שהמצווה היא באמת, התוכן של המצווה היא שהארץ תשבות. כמו שכותב הרמב״ם במקום אחר, שהמצווה היא, שבמקום אחר מביא למטה זה במניין המצוות, שהמצווה היא שתשבות הארץ בשביעית ממלכתה. המצווה היא שהארץ תשבות ממלכת האדמה. זה אפשרות אחת להסביר את המצווה. או כך משמע מהפסוקים האלה, במי הרמב״ם, או יש אבל עוד אפשרות איך להסביר, שהמצווה היא שישבות האדם מעבודת הארץ. וזה מתאים יותר עם הפסוק שהוא הביא מקודם, מפרשה כי תיסה, שם כתוב באמת, בחריש ובקציר תשבות. מה זה תשבות? לא תשבות הארץ. בחריש ובקציר תשבות, שהיהודי צריך לשבות ממלאכת חרישה וקצירה. וגם בלשון הרמב״ם הנ"ל, אז גם כתוב לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן. זאת אומרת, גם מצד הפסוקים וגם מלשון הרמב״ם, אפשר לדייק או ככה או ככה. כן, אולי יש אופציה שלישית, שזה גם וגם. הנה, יוסי אומר, מה, למה זה סותר? יש מצווה, התוכן של המצווה היא גם על האדם וגם על הקרקע. נראה, אבל בפשוט, השאלה מהו העיקר, מה אתה אומר? זה בטוח שהמצווה מתקיימת בשתי הדברים. כמובן, צריך להיות יהודי שהוא בעל השדה, ושהוא לא יעבוד, וביחד עם זה אוטומטי מה קורה באותו רגע שהארץ שובטת. זה בטוח שזה הולך ביחד. השאלה הוא מה התוכן של המצווה. רק כדי שיתקיים המצווה צריך להיות שתי הדברים. זה תלוי גם בבעל הקרקע וגם בקרקע כמובן. שאלה מהו התוכן של המצווה. האם התוכן של המצווה שהקדוש ברוך הוא רצה שהקרקעות ישבטו שנה אחת כתוצאה מהמצווה הזאת עשו ליהודי לעבוד את הקרקע, או שלא, הקדוש ברוך הוא רצה שיהודי שנה אחת בשבע שנים ילך לכלא ללמוד ולא יעבוד, כתוצאה מזה הארץ ישפוט להשם. אז זה השאלה. אז וגם מבחינת הפסוקים, גם לשון הרמב״ם אפשר לדייק גם לכאן וגם לכאן. מצד הפסוקים פעם כתוב שמה ושבתה הארץ, מצד שני כתוב בחריש ובקציר תשבוט, שהשביתה כתוב על הבן אדם. אותו דבר גם כן בלשון של הרמב״ם, פעם אחת כתוב בלשון הרמב״ם במינין המיצס, אומר הרמב״ם לשון שתשבוט הארץ בשביעית, זה המצוות הזה. אחר כך יש בספר הלכות, מה שהביא בתחילת השיחה, שם הלשון ברמב״ם לשבוט מעבודת הקרקע על מי? על הבן אדם. אז זה פעם משמע ככה, פעם משמע ככה. כמובן, כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה הכל בנוגע למצוות עשה של שמיטה. מצוות השמיטה, כמו בשבת יש מצוות עשה ולא תעשה, מצוות עשה זה לשבות בשבת. מצוות לא תעשה, לא לעשות כל מלאכה. על דרך זה בשמיטה יש גם עשה ולא תעשה. כתוב בחריש ובקציר תשבות, וכתוב גם כן לא תעשה, מה שכתוב בתחילה פרשה בהר, לא תזמור כמך לא תזמור וכו'. אז זה עשה ולא תעשה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, מה התוכן של המצוות עשה של שביתת הקרקע, שמיטת הקרקע, המצוות עשה, האם התוכן הוא שהארץ תשבות או שהאדם ישבות מעבודת הקרקע, על זה דיברנו, לא על הלא תעשה, את זה הוא מעביר מיד בסוגריים, בנוגע ללאווין שבה, בנוגע ללא תעשה של מצוות שמיטה, סותך לא תזרע וכמך לא תזמור, בוודאי שהאיסור לא תעשה הוא רק על הגברה, שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו. בנוגע ללאו אין איסור על הקרקע, מה זאת אומרת איסור על הקרקע? כי האיסור זה על בן אדם, גם בפסוקים אין כאן לשון פעם ככה פעם ככה, זה כתוב במפורש, את סתך לא צעתך לא תזמור, זה בוודאי הולך על הבן אדם שהוא עשו סליחה, צעתך לא תזרה וכמך לא תזמור, אז זה בוודאי הולך על הגב על הבן אדם. כל מה שאמרנו מקודם שיש לחקור בשתי אופנים, זה מנגע למצוות העשה של שביטת האדמה, האם כאן העיקר זה גם כן השביטה לבן אדם, כמו הלא תעשה הוא ביקר לבן אדם שלא יעשה מלאכה, או שהשביטה המצווה זה על הקרקע שהיא תשבוט. למה נפקא מינה? הרי אמרנו מקודם ששתי הדברים האלה תלויים אחד בשני. אם הקרקע צריך לשבות, היהודי אסור לו לבוא בקרקע, ולא תעשה את זה בטוח על היהודי, אז אוטומטי הוא ישבות גם כן. אם היהודי ישבות מעבודת הקרקע, אוטומטי גם הקרקע תשבות. למה נפקא מינה? מה התוכן של המצווה? האם התוכן הוא שביטה ליהודי או שביטה על הקרקע במצוות הזה? אז הוא אומר יש נפקא מינה להלכה. אם המצווה היא שהקרקע של ישראל צריכה שביטה, אז אין שום חילוק מי שולל את השביטה ועובדת בקרקע זו. אין הבדל אם יהודי יעבוד בקרקע או שגוי יעבוד בקרקע. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר שהקרקע צריכה לשבות. ואפילו כשנעשה הדבר על ידי גוי, אז זה גם כן ביטל את מצוות עשה, אולי אבל לא תעשה. לא תעשה זה שצדך לא תזרע, אני לא זרעתי, הגיע גוי וזרע. כן? לא מדובר שאני מפעיל גוי, הגוי שעובד אצלי זה יותר חמור, אולי זה נחשב כמוני, אין שליחות לגוי, אבל בזה יש כבר כמה פרטים. אבל כמובן כאן מדובר, אפילו אני לא מניתי את הגוי שליח, הרי בשנת השמיטה אני לא עובד, אז עשה דווקא, נכנס גוי, מתחיל לעשות שם כל מיני עבודות, אני צריך לעצור אותו או לא?
שאלה,
אז זה תלוי. כן? הרי בלא תעשה זה לגמרי לא משנה, אני לא עושה כאן כלום. כן? על הגוי אין לא תעשה. והוא עושה את זה לצורך עצמו, להנעת עצמו, לא קשור אליי בכלל. אבל מצד המצוות תעשה של שביטת האדמה, האם זה עיקר על הבן אדם המצווה? נו, בסדר, הגוי עובד שם, אבל לא קשור אליי בכלל. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שהתוכן של המצווה זה שבשבתה הארץ שבס להשם, אז כל זמן שהקרקע הוא של יהודים, זה קרקע של גוי, אז אין גם על הקרקע שביטה. אבל אם זה קרקע של יהודי, זה צריך להיות בשביטה להשם. אז גם אם אני רואה שגוי רוצה, אני צריך מיד להגיד לו, אסור לעבוד, בקרקע השנה זה שנת שמיטה.
להגיד
שהמצווה על הארץ לשבות זה... לא שהוא מקיים מצווה, אמרתי בהתחלה, הקיום מצווה נעשה תמיד על ידי בני ישראל. שאלה מה התוכן של המצווה? האם התוכן של המצווה שהתורה רוצה שהיהודי שובת, או שבמצווה תעשה, או שהתוכן של המצווה זה שהתורה רצתה שהארץ תשבות. זה אמרנו. לא אמרנו שיש חקירה מי מקיים מצווה, היהודי או רגבי האדמה. המצווה תמיד מי שמקיים זה יהודי. כל מצוות עשה הם על היהודי. השאלה מה התוכן של המצווה? שהיהודי ישבות, בדיוק כמו הלא תעשה, הוא בוודאי שהיהודי לא יעשה מלאכה, או שבמצוות השביטה, אז התוכן של המצווה הוא שהקרקע תשבות. ולכן, כשהתורה אומרת, ושבתה הארץ, היהודי כתוצאה מהמצוות עשה, צריך לדאוג לא רק שהוא לא יעבוד, אלא צריך לדאוג גם שהגוי לא יעבוד בקרקע, בקרקע של יהודי.
כמו שבשבת הוא צריך לדאוג
שהבהמה שלו לא תעבוד? שם כתוב מפורש בפסוק, שם זה פסוק מפורש. כאן זה...
מה עם נפקא מינה בנוגע לאדם שלא עובד?
נראה... מה זאת אומרת?
בוא
נגיד עובד
עם המחשב.
לא, אין לו קרקע, אז אין לו מצד שמיטה. מי שעובד רק עם מחשב, הוא יהיה לו רק המצד של שמיטת כספים, בעידו. אם הוא יצריך בפילק, כשנעשה הדבר לידי גוי, עובר על מצד הקרקע, על מצוות עצי זו. אבל אם חובת גברי, לעומת זאת, אם שבתה הארץ, זה גם כן חובה לבן אדם, הרי כשגוי עובד את אדמתו, אין בעל הקרקע עובר. אם הגוי עושה, אז מה זה קשור? היהודי לא עובר על שום מצוות עשה. על מצוות לא תעשה, בוודאי שהוא לא עובר. הרי הגוי עושה. לא מדבר שהגוי הוא הפועל שלך. גוי מעצמו. טוב, זה שאלה אחת. מה התוכן השאלה כאן? האם התוכן של שביטת הקרקע תלוי המטרה זה היהודי שישבות, או המטרה זה, התוכן של המצווה זה שהארץ תשבות. זה נקרא חפצה או גברה? כאן המצווה היא על הבן אדם, או שהחפץ, שהארץ תשבות. כמובן, המצווה שהארץ תשבות מוטלת על היהודי, כמו כל המצוות. חקירה דומה, כמעט אותו דבר, אז יש, רואים עוד עניין בשמיטה, לא בשמיטת כספים, נראה אחר כך, אלא גם בשמיטת קרקעות. בקרקעות, אז יש שתי דינים. דין אחד, מה שדיברנו עד עכשיו, שאסור לעבוד בקרקע בשנת השבית. עבודה להשביח את הקרקע. וזה כולל גם מצוות תעשה לשבות, גם מצוות לא תעשה, לא לזמור, לא לעשות מלאכה. כך יש עוד מצווה שקשורה לקרקעות בשבית, שפירות שבית הם הפקר. כן, נכון, אתה צודק, יש גם קדושת שבית. אבל מצד דיני ממון, כל פירות שבית זה הפקר. כן? אתה, הכל הפקר, כל מי שרוצה, יש בחצר בבית שלי עד של קלמנטינות, השנה כל אחד יכול לבוא לקחת, אין בזה איסור גזילה. למה? כי בשנת השמיטה עומד התורה להפקיר את כל הפירות שגדלים. זה לכולם, לבהמה, לחיית הארץ, מי שרוצה יכול לקחת. אם ככה, כאן אפשר לשאול גם את אותו שאלה. מה התכוונה התורה? כשמגיע שנת שמיטה, אז מצד החפצה התורה קובעת שהפירות של האילן בשדה שלי הופך להיות הפקר, או שהמצווה היא על הבן אדם, שכשמגיע שנת שמיטה, אני צריך להפקיר את האילן בשדה שלי. כן, להפקיר, זה לא הכוונה שאני מפקיר, אני יהודי טוב, מחר אתה תבוא תיחות את העץ. כן, כי זה לא הפקר. הפקר זה הפירות שגידולי שמיטה, זה הפקר. אבל עדיין, גם בזה אפשר לשאול, זה נהיה הפקר מצד עצמו. התורה הפקירה את זה, אז זה כאילו מצד החפצה, זה קורה אוטומטי. או שאומרים לא, המצווה היא על הגברה, הבן אדם חייב להפקיר מה שגודל אצלו בשמיטה. זה מצווה מן התורה. אם הוא לא מזכיר אבל, זה שלא. הוא עובר עבירה, כי התורה אומרת שכן תזכיר. אבל מה המצווה? המצווה שהתורה אומרת, החצי של כל הפירות שגדלים אצלך הם הפקר, זה נקרא הפקתא דמלכא. הקדוש ברוך הוא המלך, הקדוש ברוך הוא הפקיע מהבעלות שלך את הפירות, או שזה לא הפקתא דמלכא, הקדוש ברוך הוא לא הפקיר את הפירות, מה שגודל אצלך זה תמיד שלך. המצווה היא שבשנת השמיטה, פירות שמיט אתה חייב להפקיר אותם. אבל המצווה היא על הגברי להפקיר אותם. אם הגברי לא יעשה, אז זה לא יהיה הפקר. לא, כאן כבר הנפקמינה הוא הרבה יותר גדול. לא רק בנוגע לגוי שובת. כאן הנפקמינה יהיה, אם יש לי שכן, יש לו עץ של, שעושה פירות, ואני יודע, הוא לא יפקיר את העץ שלו. לא רק שהוא לא יפקיר אותו, הוא כתב דווקא בשנת השמיטה באותיות גדולות, שמי שנוגע בפירות מהעץ הזה, הוא עובר על איסור גזל. נו, ואני הולך ולוקח, אני באמת גזלן או לא? תלוי, אם המצווה היא שהתורה אומרת, שמגיע שנת השמיטה, התורה מפקירה את הקרקע, את הפירות הקרקע, מה שנוגע לאכילה, אז אם כך אני לא גזלן, אתה יכול לצעוק מהיום עד מחר שאני גזלן, זה לא שלך בכלל. התורה הודיעה שזה לא שלך. התורה אומרת, יש מצווה שאתה תפקיר, אז אם אתה לא יפקרת, בן אדם הזה עבר על איסור חמור. הוא לא שומר שמיטה שם ישמור. אבל עדיין, אם אני אקח את זה, אני אגזלן, אני אעבור איסור בדיוק כמו הוא, גם איסור דאורייתא, שלא תגזול. על דרך זה ישנו חקירה ופלוגתא במצוות עשה נוספת שיש בשביעית. והשביעית תשמטנה ונטשתה. זה צריך להשמיט, מה צריך להשמיט בשביעית? אז זה שתי דברים, אמרת מקום, כאן אנחנו מדברים על להשמיט את הקרקע, לא את הכסף, את החובות. אז האם מצוות שמיטת הפירות היא שצריך בעל הבית להשמיט? מה זה להשמיט? מה זה המילה בעברית להשמיט? מה זה שמות? משהו שמט? הוא נפל, בדיוק. המילה שמיטה זה הפירוש. הוא צריך להשמיט, להפיל, להפקיר, לעזוב את זה מהרשות שלו. הוא עוזב את זה. האם המצווה היא שהבעל הבית ישמיט ויפקיר מה שהארץ מוציאה בשביעית, לא את הארץ עצמו. אסור לך לבוא לבנות בניין בחצר שלי בשמיטה. זה לא, הקרקע היא לא הפקר. כנראה מה שהקרקע מוציאה, פירות שביעית. אז מה שהארץ מוציאה בשביעית, אז על זה יש מצווה שבעל הבית יפקיר. כלשון הרמב״ם, בספר המצוות, שציוונו להפקיר כל מה שתצמח. ובספר היד, בספר הלכות כותב הרמב״ם, להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית. מה כתוב כאן כל הזמן ברמב״ם? על מי, מה המצווה? שהבן אדם יפקיר, הוא צריך להשמיט את כל מה שמוציא הארץ בשעת השמיטה. או שהשמיטה היא באופן של הפקתא דמלכא. או שהשמיטה זה באופן שהקדוש ברוך המלך הוא מפקיע את ה... את, את הגידולי קרקע ממך. קדוש ברוך הוא כבר הפקיר את זה. התורה הפקירה את הפירות שביעית, ואילו בעל הבית אינו פועל בזה מאומה. אם הוא יהודי טוב, הוא מסכים עם מה שהתורה אומרת, והוא גם כן לא יתלה שלט אל תיגעו בפירות. אם הוא יכתוב שלט אל תיגעו בפירות, אז הוא עושה נגד התורה. אז זה לא משנה, הפירות עדיין כבר יהיו הפקר. למה קדוש ברוך הוא הפקיר? זה התוכן של שמיטה.
איזה מצווה יש פה ליהודי? אם
הקדוש
ברוך הוא מפקיע את גידולי הקרקע, אז זה לא מצווה
ליהודי? לא, שאתה צריך להסכים עם זה. אתה אל תעשה גדר ותגיד שאסור לקחת מהפירות, אל תמכור את הפירות האלה כרכוש שלך. החילוק בין שתי אופנים אלה בפשטס, כאן כבר לא צריך נפקמין עם גוי, כאן זה נפקמין את יהודים. במקום שבעל הבית מתכוון במפורש שלא להפקיר, הבן אדם במפורש מגלה דעתו שהוא לא רוצה להסכים עם הדינים של שמיטה. הוא עושה גדר גדול ונועל קרמו ושאף אחד לא יוכל להיכנס לקחת. אנחנו יודעים ב100% הוא לא יפקיר. האם חובת גברי על בעל הבית להפקיר, אם המצווה של שמיטת קרקעות בעניין של הפקר של הפירות זה שהבעל הבית יפקיר? לא, כאן הוא לא הפקיר, הוא ממש עבר על מצוות עשה דאורייתא, אבל עדיין, של מי הפירות האלה? של בעל הבית, ואם אני אקח משם, אז הוא עובר על גזל. הרי אף על פי שהוא עובר על מצוות עשה, זה מכל מקום, אז הוא לזולת לקחת. ואם הוא לוקח הוא עבר לסוג זה אליו. אם דווקא תדמלכה, אפשר לטול את הפירות ולזכות בהן, אפילו בעל כוחם של בעלים, גם בעלים צועקים היום עד מחר, אני במפורש לא הפקעתי, אתם גזלנים, לא צריך להקשיב לו, ואני לוקח, ואין בזה שום מיסור.
אם הוא לא הפקע,
זה עוד שאלה. ועוד נפקא מינה, עוד נפקא מינה, הנה, כיוון מעצמו. אנחנו יודעים כל גידולי, הרי כל דיני שמיטה זה רק בארץ ישראל. היום שאל דיינים, זה גם בחול, אף פעם לא שבצרפת הוא לא נתקלה. אז אמרתי לו שזה רק בגידולי קר, רק בארץ ישראל. מצוות התלויות בארץ. כן, אז שמיטה זה כמובן, יש רק בארץ, אה? נכון. אז זה רק בארץ. יש עוד דין שרק גידולי ארץ ישראל, שחייבים בתרומות ומסרות. עכשיו, יש דין, תרומות ומסרות יש בשנה ראשונה, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, של שבע שנות שמיטה. בשנת השמיטה אין דינים של תרומות ומסרות. למה באמת לא? כי יש הלכה שההפקר פתום מתרומות ומסרות. כן, מי שכבר התקדם בכלל גדול, בשבצה בגמרה, כדי הדינים של תרומות ומסרות, זה רק בדבר שיש לו בעלים, הוא שמור לקיום, אחד מהתנאים שלו בעל הבית, דבר של איפה הוא פתום מתרומות ומסרות. אתה הולך ברחוב, נפל יש על הרצפה איזה תות עץ שנפל, אתה לא רוצה להפריש תרומות ומסרות, זה הפקר. הפקר פתום מתרומות ומסרות. בשנה שביעית, כל הפירות הם הפקר. באמת, מפירות שביעית, יש קדושת שביעית, מוכרים, הרי למדנו כבר שירקות שגדלים בשמיטה, חכמים אסרו בכלל באכילה. זה נקרא ספיחין, כי זה לא גודל בלי שעבדו בדרך כלל. ואסור לעבוד, אז יעבדו ויגידו, זה צמח לבד. אמרו שאסור לאכול ירקות שגדלו בשמיטה. מה עם פירות האילן של שמיטה? אין איסור אכילה. לא רק שאין ניסוי אכילה אדרה בזה, יש בזה קדושת שביעית, תאכל בזה, יהיה לך קדושה. כן, הרי באכילה נעשה מה שאוכלים, נעשה דם ובשר כבשרו, נעשה חלק ממנו, הפירות שביעית יש בהם קדושה, אין בהם ניסוי אכילה, יש איסור סחורה, יש איסור לאבד אותם. צריך לעשות ביור בסוף שנה שמיטה, כשכבר אין בצדה, כל הדינים שהפרטים שמעת בתחילת שנה על שמיטה. אבל אכילה, על פירות האילן אין איסור אכילה. יש איסור סחורה, אז כאן זה מסתבך, ולכן, אבל עצם האכילה היא מותרת. צריך להפריש תרומות ומעשרות. מישהו הביא לי ארגז שלם של ענבים שגדלו בשנת שמיטה, בהכשר ידע חרדית שזה לא אורלה, לא עבדו בקרקע בשביט, הכל בצד הזה, מהפקר, מסעדה, לכן זה בזיל הזאת, אוצר בידים. נו, אז צריך להפריש מזה תרומות ומסעות? לא, לא מפרישים תרומות ומסעות, מן ההפקר. נו, מה קורה כשהבן אדם...
איך זה יכול להיות
ארגז? מה?
זה יכול להיות כאילו...
לא, הוא השאיר פתוח את השאר, עשה השמיטה לחומרה, לא נגע באילנות כלום, והשאיר את השעה פתוח, מי שרוצה שיכנס ייקח. לקחתי אגז, אני נכנס, לוקח הביתה, לאכול בשבת.
כמות לשבת.
כן, אסור לקח כמות לסחורה, נכון? כן, מביא לכל הישיבה, זה בסדר. כמות גדול.
גם באוצר בית דין אסור?
זה אוצר בית, יצא בית דין, העניין הוא שלוקחים...
גם ירד אסור בזה?
כן, ספיחין, על מה זה יעזור?
מה זה היה של ירד?
אה? כל מה שגודל מהאדמה, לא, ההבדל הוא פשוט מאוד, באילן הדברים גדלים מעצמם, אתה לא צריך לעבוד, המלפפון הוא לא יגדל אם לא תזרע, לא? רק מה, לפעמים יכול לצאת גם קצת לבד, או יוצא ממה שנזרע לפני שביט, אז זה, גם זה אסור. טוב, אבל זה לא ניכנס עכשיו ללחות ספיחין, זה הם עניין בפני עצמה, אבל נחזור לענייננו, בשנת השמיטה הוא פטור מתרומות ומעשרות. גם כאן אותו שאלה, אם המצווה להפקיר את הפירות, זה שהבן אדם יפקיר פירות, אז נכון, אם הוא יהודי, יראה שמה, מפקיר פירות, ואז כל אחד יכול לקחת, כולל הבעל הבית, הוא לא שונה מכולם, גם אם זה הפקר, גם לבעל האילן מותר לקחת. יש לי בחצר עץ קלמנטינות, מותר לכולם לקחת, זה הפקר גמור, אני מפקיר בלב שלם בתחילת שמיטה, אבל כמו שלכולם מותר לקחת, גם לי מותר לקחת. אני צריך להפריש מזה תרומות ומצוות, בוודאי שלא. מה קורה אבל כשיהודי הוא במפורש, כמו שאמר מקודם, הוא גדר ונעל את החצר שאף אחד לא יכול לקחת, שהוא גילה דעתו שהוא במפורש, לא מפקיר את זה, והוא יאכל מזה. האם הוא חייב להפריש תרומות ומסעות? תלוי, אם אנחנו אומרים שהמצווה זה, שהבעלים הם יפקירו את הפירות, אז אם הוא לא יפקיר את הפירות, אז הם לא הפקר, הם באמת לא הפקר. אם הם לא הפקר, והוא יאכל מהם, אז הוא חייב להפריש תרומות ומסעות. זה לא רק קדושי שביט, הוא גם חייב להפריש תרומות ומסעות. זה הרי לא פירות ההפקר.
אבל אסור לו לאכול מזה.
לא, 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 לא קשור אחד, למה אסור לו לאכול?
הוא יכול לאכול רק אם הוא הפקיר את הפירות.
זה שתי דברים. הבן אדם הוא חייב להשמיט את הקרקע. להשמיט את הקרקע כוונה להפקיר. ועל זה למדנו שיש בזה שאלה, האם המצווה שהבן אדם יפקיר, או שהקדוש ברוך הוא מפקיר. עכשיו יש עוד עניין, שפירות שגדלים בשמיטה, לא משנה הפקר לא הפקר, יש בזה קדושה מסוימת. הקדושה גורמת לאיסור סחורה, לאיסור עיבוד, וצריך לאכול את זה בקדושת שביעית, רק עד מתי שיש עדיין על העץ, כל הדברים האלה. שתי הדברים האלה לא קשורים אחד בשני. עכשיו, הבן אדם הוא עבר איסור ולא יפקיר את השדה, ועוד יותר מזה, הוא נעל וגדר כדי להראות במפורש הוא נגד ההפקר, והוא בעצמו אוכל, בזה שהוא אוכל הוא לא עובר איסור, אם הוא יעשה בזה סחורה הוא יעבור איסור. עצם הלאכול מותר לו לאכול, בדיוק כמו שכל אחד מותר לו לאכול, רק הוא היה אמור להפקיר את זה, לתת גם לאחרים לאכול. אבל זה לא סותר, הוא מותר לו, לא, הוא אוכל, הוא חייב להפריש תרומות ומסעות, זה תלוי. אם המצווה הזה שהיהודי יפקר, אם הוא לא יפקר, אז זה לא יפקר. ואם מישהו ייקח זה גזל, אז אם ככה, גם כשהוא בעצמו אוכל את זה, זה חייב בתרומות ומסעות. וגם אם הוא ייתן לי, אתה חבר שלי, לך אני משהו לקחת, ואתה תיקח, אתה תהיה חייב בתרומות ומסעות. למה הוא ישר לך לקחת, והוא לא יפקר את הפירות, אם הם לא יפקר, זה חייב בתרומות ומסעות. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שהפירות של שביעית זה הפקעתא דמלכה, הקדוש ברוך הוא יפקיר את זה. הקדוש ברוך הוא יפקיר את זה. הבן אדם יכול לצעוק מהיום עד מחר, אסור לך לקחת זה גזל, הוא לא יחליט אם זה גזל או לא. הקדוש ברוך הוא יחליט שזה הפקה, וכל אחד יכול לקחת. ולכן גם אם הוא במפורש לא יפקיר ועשה גדר גדול, עדיין הוא בעצמו לא צריך גם כן להפריש תרומות ומעשות. כי להלכתית זה באמת לא שלו. הלכתית זה הפקר. ועוד נפקא מינה פשוטה, אם שביעית פטורה, הרי שביעית היא פטורה ממסרות, מצד זה שהפירות הם הפקר. אז אם החיוב הוא שאדם יפקיר, צריך לומר שהפירות שביעי, שהוא לא יפקיר, חייבים במסרות. אבל אם הפירות הם הפקר, בגלל הפקת הדמלכה, אז מובן שגם אם הוא לא מפקיר, הדבר לא משנה מאומה, והפירות עדיין פטורים ממסרות. נמשיך בעוד ג', אומר הרבה שהנפקמין לעניין הפקר, לעניין תרומות ומסעות, זה לאו דווקא. לעניין אם אני לוקח ממך אם זה גזל או לא, זה באמת, בוודאי, אם המצווה שאתה תפקיר כל הזמן שלא הפקרת, אסור לי לגעת בזה. אם הקדוש ברוך הוא יפקיר, זה לא משנה אם אתה מקפיד או לא. אז זה נפקמין לוודאי. הנפקמין השני שהוא אומר בסוף עוד ב', אומר הרבה זה לאו דווקא, למה? כי יכול להיות שהסיבה שהפירות האלה הם פטורים ממעשר בשנת השמיטה, בגלל שבפועל ממש זה הפקר. אז זה לאו דווקא, יכול להיות שהפירות ברגע שהם אמורים להיות הפקר, אז אין עליהם את הדינים של תרומות ומעשרות. זה לא בגלל, בפועל ממש, אם זה הפקר זה בשנת השביעית, זה אומרת התורה שהפירות כל אחד חייב להפקיר. ולכן זה גם פטור מתרומות ומעשרות. זה עוד לא אומר שאם הוא לא יפקיר, יש חיוב תרומות ומעשרות. למה? איפה רואים דבר דומה? אמרנו מקודם כמה שנים יש בקרקע, גידולי קרקע. חוץ משמיטה, שש. בין שמיטה לשמיטה יש שש שנים. בשש שנים האלה כל אחד חייב להפריש תרומות ומעשרות. מה זה תרומות ומעשרות? תרומה גדולה הולך לכהן. מעשר ראשון הולך ללוי, תרומת מעשר זה מה שהלוי נותן מהמעשר שלו לכהן, זה השלוש דברים האלה שאמרנו הרגע, שווים בכל שנה. אחר כך יש הפרשה רביעית. מעשר שני ומעשר עני. מעשר שני ומעשר עני לא הולכים ביחד. זה, יש שנים שנותנים מעשר שני, באיזה שנה יש מעשר שני, יואב?
שנתיים הראשונות.
מה זה מעשר שני? זה שלך, רק תיקח את זה לירושלים ותאכל בטהרה. בשנה שלישית, במקום מעשר שני נותנים מעשר עני. בשנה ראשונה ושנייה אחר כך, שזה שנה רביעית וחמישית, עוד הפעם מעשר שני, שנה שישית עוד הפעם מעשר עני, עוד הפעם מעשר שני, תמיד השישית זה מעשר עני. עכשיו, בתורה לא כתוב ממש ככה, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, לומדים את זה מהפסוק, לומדים את זה מהפסוק, מתי שצריך לתת מעשר עני, שלומדים מזה שכתוב מעשר לשון יחיד, שנותנים כל שנה רק אחד, או מעשר שני או מעשר עני. נתת כבר מעשר שני בשנה ראשונה ושנייה, אז בשנה שלישית זה לא מעשר שני, אלא מעשר עני. נשאלת השאלה, מה יהיה בן אדם? בשנה ראשונה ושנייה הוא לא עשה מעשר שני. אז בשנה שלישית הוא יצטרך להשלים ולתת מעשר שני? לא, עדיין לא נותן מעשר שני, עדיין נותן מעשר. יותר מזה, בשנה שלישית, וזה העיקר, בשנה שלישית היהודי הזה הוא לא נותן מעשר עני. לא, בשום אופן לא, הוא לא רוצה. אין ענים, לא משנה מה. נו, אז מה הוא ייתן? תן מעשר שני? כל הלימוד הוא שתמיד נותנים רק אחד. ולכן אני לומד שבאותו שנה שהתורה אומרת מעשר עני, הוא לא נותן מעשר שני. אבל מה אתה מבין מזה לכאורה? לפי הלימוד הפשוט הוא, כל הלימוד הוא בגלל שלומדים מהפסוק שנותנים רק אחד ולא שתיים. ומכיוון שהתורה אומרת שהשנה זה מעשר עני, אז אוטומטי יורד מעשר שני. אז אם אתה לא נותן מעשר עני, או שאין עניים, אז אולי עכשיו מה אמור להיות?
מעשר שני?
מעשר שני. הדין הוא ככה? לא, הדין הוא לא ככה. הדין הוא שעדיין הוא, אז הוא לא ייתן כלום. עדיין הוא לא ייתן מעשר שני, למה? כי לא משנה מה הסיבה, בפועל ממש השנה הזאת, התורה לא חיווה בכלל מעשר שני. נכון, היא חיווה במקום זה מעשר עני. זה לא אומר שאם לא תעשה מעשר עני, אוטומטית אתה תהיה בחזרה חייב במעשר שני. על דרך זה יכול להיות גם בנוגע לשמיטה. התורה אומר בשנה השביעית אתה חייב להפקיר. ולכן אומר גם התורה שבשנה השביעית אין דינים של תרומת ומעשרות. זה עוד לא אומר שאם אתה לא הפקרת, אתה תהיה חייב בתרומת ומעשרות. ולכן בנפקמין השני שהוא מביא בשיחה בעוד בית, הוא אומר לאו דווקא שזה באמת תלוי אם ההפקר בשמיטה הוא הפקר שהיהודים חייב להפקיר את הפירות, או שזה הפקעתה, זה מלכה שהקדוש ברוך הוא אוטומטי מפקיר את הפירות שלו. בלי כן, הנפקמינה יישאר רק הנפקמינה הראשון. האם יהודי במפורש לא מפקיר, הוא עובר איסור, הוא לא מפקיר את הקרקע שלו, את הפירות שלו, ואני הולך ולוקח, לפי הסברה שהמצווה שיהודי יפקיר, אני גזלן. כי הוא הרי לא יפקיר, הוא חטא והוא לא יפקיר. לפי הדעה ששמיטה זה הפקעתה דה מלכה, הוא לא יפקיר, לא מעניין אותי, אני לוקח את הפירות, אני לא גזלן. הקדוש ברוך הוא אומר, זה כן ההפקר. מי אתה שתגיד שאתה לא מפקיר? זה כבר נהיה ההפקר מעצמו. לעומת זאת, הנפקמין השני, שאם זה לא ההפקר, כי הבן אדם לא מפקיר, אז אוטומטי יהיה חייב בדינים של תרומות ומסרות, אז על זה הוא אומר בו ג' שזה לאו דווקא. אבל אפשר לומר שגם כשאדם מכוון מפורש לא להפקיר את הפירות שביעית, עדיין זה פטור ממעשר. אפילו לפי הדעה, שלפי הסברה שהשמיטה תלוי בחובת גברה. כי יש לומר שהפטור של פירות שביעית ממעשרות מטעם הפקר, זה לא תלוי בזה שזה בפועל הפקר ואין לו בעלים. אלו זה שאין מצוות של הפרשת תרומות ומעשרות, זה בגלל החיוב להפקיר אותם. ברגע שיש פירות שהתורה חייבה להפקיר אותם, באותו רגע לאותם פירות אין חיוב תרומות ומעשרות. בדיוק כמו ברגע שהתורה אומרת שעל הפירות האלה יש חיוב של מעשר עני, באותו רגע לאותם פירות לא יכול להיות חיוב של מעשר שני, גם אם בפועל הוא לא ייתן מעשר עני. אותו דבר, אותם פירות שעליהם יש חיוב הפקר, אין עליהם חיוב תרומות ומעשרות. על דרך החילוק בחיוב המצוות בשש שנים הקודמות, שבשנה ראשונה ושנייה, רביעית וחמישית מפרישים מעצר שני, בשלישית ושישית מפרישים מעצר עוני. דאב שיש למה, שהמעצר עוני זה במקום מעצר שני, שטעם הדבר הוא כדי שלא יצטרכו להיתן כל המעצרות בשנה אחת, מה קמנע כל המעצרות? מעצר שני ומעצר, אני בבתך מכל מקום, לא ישתעמיד בשום מקום לומר שאם אדם לא רואים בשום מקום, שאם בן אדם לא נותן מעצר שני בשנה ראשונה, לדוגמה, עליו לתת מעצר עני, והטעם, אותו דבר הפוך, כי תבואת שנה זו אין עליה בכלל החיוב של מעצר עוני. על דרך זה בנגע לתבואה ופירות של שנה שמית, תכיוון שחיווה התורה להפקיר את התבואה והפירות של שנה הזו, הרי ממילא בגלל חיוב הפקר עליהם, אין עליהם חיוב מעשרות בשנה הזו, גם אם בפועל היהודי לא יפקיר אותם. ולכן אי אפשר, זה לאו דווקא שאם יהודי יפקיר או לא יפקיר, יש בזה נפקא מינה לעניין של תרומות ומעשרות, אבל עדיין נשאר הנפקא מינה הראשון. זה הנפקא מינה הראשון, זה בטוח. זה לעניין תרומות ומעשרות, הרי מה שהוא אומר כאן זה לאו דווקא שזה תלוי בשתי סברות האלה. אבל האם מותר לי לקחת מה... מה גודל אצלך בחצר אותי? לא, באמת. לא גודל כלום? אתה, באמת? כן, אז אתה, אם אתה, אתה יהודי ירי שמיים, תלית על העץ פתק בשנה הזאת, הפקר, נכון? שכל אחד יכול לקחת. אבל אם היית תולה פתק וכותב, לא משה לאף אחד לגעת אפילו השנה. אז לפי הסברה שאתה צריך להפקיר, אם אני אקח את זה השנה, אני אגזון כמו כל שנה. אם זה הפקת הדמלקה, אז לא אכפת לי מה אתה אומר, אני עדיין יכול לקחת. לא הבנתי מה קשור פסח. נכון, שאלה מצוינת. אז למה יהודי עובר, למה צריך למכור חמץ בפסח? הרי בפסח בוודאי זה הפקת הדמלקה. איך יודעים שזה בפסח הפקת הדמלקה? כי בפסח לא כתוב באף מקום שאתה צריך להפקיר, אלא מה אומרת התורה, שאסור לך ליהנות מזה. ומה שאסור לך ליהנות, אוטומטי הוא כבר לא שלך. אז שני דברים. דבר ראשון, אתה צריך לעשות מכירת חמץ, מכיוון שכתוב ששתי דברים אינם ברשותו של אדם, אבל התורה עשתה אותו ברשותו לדברים מסוימים. אז אחד מהם זה בור ברשות הרבים, והשני הוא... חמץ בפסח, שאם יהודי היה אומר שברגע שהחמץ הוא אסור בהנאה הוא לא שלי, אז אף פעם הוא לא יעבור על איסור בל יראה בל ימצא אליו, כי הלכה אומרת שבל יראה בל ימצא אני עובר רק על חמץ שהוא שלי, על חמץ שהוא לא שלי אני לא עובר איסור אם זה אצלי בבית בפסח, זה רק לחסות שלא יבוא לאכול, אבל לעבור על האיסור זה לא יראה לכו ולא ימצא לכו, שלכו יהיה התורה אבל התורה של אחרים. אז על מי דיברה התורה שהוא עובר על בל יורה בל ימצא לכו? אין כזה דבר, הרי זה כבר לא שלך. אלא מכאן הוכחה אומרת הגמרא ששתי דברים אינם ברשות של אדם באמת, כי התורה הפקיעה את החמץ. במה היא הפקיעה? בזה שהיא אמרה אסור לך להשתמש בזה, אבל התורה אמרה זה שלך לאיזה עניין? שאת עובר על איסור בל יורה בל ימצא, ולכן אתה באמת חייב למכור את החומץ לגוי. אם לא, אתה עובר על בל יורה בל ימצא. זה דבר ראשון. דבר שני שיש שאלה הגדולה באחרינים שחמץ זה בפסח, ששם בן אדם יפקיר לא יפקיר לא משנה, אבל יהודי עובר על זה השם ישמור כל רגע בבל יורה בל ימצא, ומגיע גנב ולוקח את זה ממנו, אם הוא עבר על איסור גניבה או לא, נכון? זה, אתה לא יכול להשתמש בזה, אבל עדיין, כל זמן שזה בבית שלך, אולי אני עובר לאיסור בעל גזל. ואז מה זה כאן, משמע בשולחן ערוך, שבאמת לדין המומנס, הוא יכול עדיין לעבור על איסור גזל. טוב, מי שלוקח ממנו. טוב, אבל הזכרתי את זה רק כדי שלא ינסו להשוות בין השמית לבין חמץ בפסח. כי באמת יש בזה דמיון, אבל שם זה דין מיוחד. התורה עשה את זה לשלו לאיסור, כן.
אם באמת התרומות המעשות, אם בשביל זה נגיד לתחלת התרומות המעשות, בזה שהיום
טוב, עכשיו ציימנו בנפקמינה שיש, אז עכשיו נחזור לחקירה, אם המצווה היא על הגברה, או המצווה היא על החצי, שזה אוטומטי נפקו, הבן אדם חייב להפקיר. על דרך זה לעניין שביטת הארץ, האם התוכן הוא שהיהודי ישבוט בשמיטה, או שהקרקע תשבוט. לכאורה יש להביא ראיה בעודלת, שהפקו בשבית זה הפקת הדמלכה. אפשר להביא ראיה שהפירות הופכים להיות הפקר, זה מהקודש ברוך הוא, ובאמת לא תלוי אם היהודי מפקיר או לא. מהלשון המדרש על הפסוק, המדרש אומר בתהילים, על הפסוק גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. מי זה גיבורי כוח? הם גיבורים בזה שמקיימים את רצון השם, או מהמדרש שזה הולך על שומרי שבית. ולמה נקרא שמום גיבורי כוח? למה מי ששומר שבית הוא נקרא גיבור כוח? כי צריך על זה גבורה גדולה. למה? אומר המדרש, הוא רואה ששדה הוא מופקרת. היהודי מגיע בשמיטה, והוא רואה שהשדה שלו מופקרת, והוא רואה אילונותיו מופקרים, והסייגים מופרצים, ורואה פירותיו נחלים, וכובש את יצרו, ואינו מדבר. והוא שותק ונותן לכולם שיקחו כאוות נפשם, והוא רואה מול העיניים שלו איך שהכל מופקר ולוקחים ולא עושה כלום, כובש את יצרו, זה גבורה, הם נקראים גיבורי כוח עושה דברו. נו, בפשטות, מה זה הלשון במדרש? מי זה הגיבורי כוח? הוא אומר זה שומרי שמיטה, למה? כי הם יודעים לשדות שלהם, ומה הם רואים? הם רואים שהפירות מופקרים, הם רואים שהשדה מופקר, וכולם לוקחים, סליחה, אתה רואה שהשדה מופקר? אתה הפקרת הרי את השדה. מה זה הוא רואה פתאום שהשדה והפירות מופקרים? כן, אם אתה מפקיר, מתאים לשון שאתה יורד לשדה ואתה רואה פירותיו מופקרים? אלא מה משמע כאן מהלשון? שהוא לא פונקציה בעניין הזה של ההפקר. היהודי בשמית יורד לשדה, מה שהוא רואה זה עובדה מוגמרת. הוא רואה פירותיו מופקרים, הוא רואה שדה ההפקר. אז מה משמע מכאן? שזה לא הוא עשה. אם לא היה רי צריך לו כתוב במדרש, מי זה גיבורי כוח? מי שהולך הוא מפקיר את הפירות שלו בשמיטה. זה לא מה שכתוב. מה זה גיבורי כוח? שבן אדם יורד לשדה והוא רואה את הפירות ההפקר. אתה רואה את הפירות ההפקר, אתה זה שהפקרת אותם. משמע לכאורה לשון, יותר קל למשמע באמת, שהשדה נעשה את ההפקר מעליה. וזה הפקת את המלכה, ולא על ידי מעשה ההפקר שלו. אז, אבל מה? כמובן, הלשון הזה במדרש הוא בוודאי, בוודאי יותר חלק אם אומרים שההפקר זה הפקת המלכה. זה לא ראיה גמורה, כי עדיין יכול להיות שבתחילת השנה היהודי, מה הוא צריך לעשות? להפקיר. אבל עדיין, גם אם הוא זה שהפקיר, מתי הוא הגיבור? הגיבור זה לא שהוא הפקיר בתחילת השנה. הגיבור הוא כשהוא יורד באמצע השנה לשדה, והוא רואה את הכל מופקר, למה? כי הוא יהודי שם התאומיצת, אז הוא באמת הפקיר. והוא כובש את יצרו ולא אומר כלום, זה גיבור יקר חזר. לכן, בפשוט הלשון באמת שהוא מגיע לשדה ורואה פירות מופקרים, בוודאי שמשמע יותר שזה הפקעת את המלכה. אבל הוא אומר שזה לא מוכרח, כי עדיין אפשר לדחוק ולפרש שהמדרש מתאר את המצב של השדה ושל הפירות, כמו שהם בפעל ממש. למה הם ככה בפעל ממש? אולי באמת כי הוא יפקר. שדה הוא מופקר, זה לא נתב מופקר. והוא לא מדבר בכלל מהי הסיבה לזה, למה זה נהיה הפקר. אבל באמת, גם דעת המדרש יכול להיות שנעשה הפקר רק על ידי זה שאדם יפקר אותם. רק מה החידוש כאן במדרש? הגבורה שלו זה כשהוא רואה אחר כך התוצאה של ההפקר שכולם לוקחים, אף על פי, וזה החידוש, שגם כשהוא רואה, אפילו שהוא בעצמו זה שיפקר אותם, אבל בכך הוא רואה איך שהדבר נעשה בפעיל, על דרך אינו דומה ראייה לשמיע. שאתה שומע זה דבר אחד, שאתה רואה מול העיניים זה כבר עניין אחר לגמרי. שאתה בתחילת השנה הפקרת את הסד, זה עניין אחד, אתה עשית את זה עם הלשם איכו קודשבריכו, עם כל הכוונה שאתה מקיים מצווה, באותו רגע לא עומד מול עיניך ההפסד שלך, שאתה יורד אחר לשדה ואתה רואה איזה פירות יפים ועסיסים גדלו דווקא השנה, ואיך כל הקהל הקדוש מגיע ולוקח בשמחה מה שבא לו. באותו רגע הוא רואה מה שקרה, כמובן לדעת תוצאה של ההפקר שלו אולי. אז זה באמת הגיבר יקח שומרי שמיטה. אז על כל פנים מהמדרש הזה, פשטות לשון המדרש אולי משמע שזה הפקעת דמלכה, הוא אומר אבל שהוכחה גמורה אין כאן. יכול להיות שהוא יפקיר ועדיין הגבורה היא ברגע שהוא יראה את ההפקר. ויש למה, מקור והוכחה לדעת סבר הזו ששמיטת קרקעות אינה הפקעת דמלכה כי אם חובת קרקע. ועכשיו מתחיל, אף על פי שכל תחילת השיחה, הוא הביא כל מיני דברים שלכאורה יותר משמע שזה הכל אבקת דמלכה מהקודש ברוך הוא, אבל עכשיו בזה הביאו בשיחה, עד סוף השיחה, שרב רוצה להסביר שבפשטות, כך נראה אחך גם בהלכה, משמע שהמצווה היא באמת שהיהודי יפקיר את הפירות, ולא שהפירות מעצמם נעשים הפקר, ובן אדם שהוא לא מקיים מצווה שמיטה, ויעשה גדר בשדה ואני אלך ואני אקח משם, אז אני עובר לאיסור גזל. הוא עובר לאיסור שמיטה ואני עובר לאיסור גזל. כי המצווה היא שהוא יפקר, כל זמן שהוא לא יפקר זה לא טוב. ואם ככה, לחרם משמע אם ככה, שאותו דבר גם בנוגע למצווה של שמיטה, שביטת הארץ, שגם לשבות בארץ, המצווה היא בעיקר על היהודי ולא על הקרקע. זה הכל מצווה לגברי. מאיפה? למה מסתבר שככה זה התוכן של המצווה? שזה הכל לא הפקעת דמלכה, אלו מונח על הגברי, על היהודי שהוא צריך להפקיר, ושהיהודי ישבות. מכיוון שאמרנו בתחילת השיעור, יש שתי מצוות בשמיטה. יש שמיטת קרקעות, ויש שמיטת כספים. השתי מצוות האלה, לכאורה אין קשר ביניהם. זה מצווה שרק בארץ ישראל, זה גם בחוץ לארץ. זה מצווה שקשור לעבודה בקרקע, שלא עובדים בקרקע, והפירות הם הפקר. זה בכלל עניין בין אדם לחברו, הלוואות וחובות שיש מראובן על שמעון, שמגיע לשנת שמיטה, אסור לו לגבות את החוב יותר. שתי דברים לכאורה לא כל כך קשורים. בפועל ממש אבל, אנחנו נראה לומדים מלשון הפסוק, ששתי המצוות האלה קשורים אחד לשני, זה לא שתי מצוות שלא, לא קשורים, רק התורה חיברה אותם לאותו זמן. באותו שנה, שנת השביעית, אז בשני שמיטות הכתוב מדבר, שמיטת קרקעות ושמיטת כספים. ולכן גם להלכה, אם אין שמיטת קרקע, אז גם אין שמיטת כספים, יש בזה כמה דעות. אז שתי השמיטות האלה הולכים ביחד. ולכן, כדי לדעת מה באמת הדין בשמיטת קרקע, האם ההפקה של הקרקעות זה הפקעת דמלכה זה מלמעלה, או שזה תלוי בבן אדם, אז מכיוון שאין לנו בינתיים שום ראיה לשום כיוון ממה שלמדנו עד עכשיו, אז כדי לדעת את ההסבר בזה, אנחנו צריכים ללכת לשמיטת כספים. שגם בשמיטת כספים יש אותו שאלה. האם כשמגיע שנת שמיטה, התורה אומרת שליעם חייב ליובל 100 שקל. מגיע שנת שמיטה, אומר הקודש ברוך הוא שליעם לא חייב יותר ליובל 100 שקל. קודש ברוך הוא אמר, נגמר החוף, פקע, התמוסס. או שזה לא הפירוש. התורה אומרת, כשמגיע שנת שמיטה, אז יובל צריך לוותר לליעם על החוב. וכל זמן שאתה לא מוותר לו על החוב, אז אתה עושה איסור, אבל הוא חייב להחזיר לך? אולי הוא חייב להחזיר לך? אולי, יכול להיות שאולי לא, כי אסור לך באמת לטבוע ממנו. אז מה הוא יחזיר לך? הוא ייקח אותך לדין תורה, בעצם יגיד, אסור לך לטבוע. אבל נראה, הבן נפקא מינה בפועל, יש בזה בכל זאת. נפקא מינה, זה לאו דווקא מחייב להחזיר לך עולם. מה זה, אם לא זה, מה התורה אומרת שהוא לא צריך להחזיר? גם אם נגיד שזה לא הפקעת דמלכה. מה זה אחרי? יש אומרים ששמיטה כספים נכנס לתוקף רק אחרי.
אחרי שנתיים
האלה. אם נגיד לא החזרתי לו,
אז אולי
שנתיים
כן עדיין נשאר
לך ונשאר
עולות. או
שהוא נשמע לגמרי. לא, בסדר, זה עניין אחר. אבל גם בשמיטת כספים, אז יש גם שאלה, חקירה על דרך זה, אם זה הפקעת דמלכה, לא זה באמת תלוי בין המל והלוי. איפה אנחנו יכולים לראות את זה? אז השיחה הזאת זה שיחה גם על סיום מסכת שביעית. יש משנה, משנה אומרת שבן אדם מגיע שנת השמיטה, אסור לך לטבוע מהשני. זה, הרי זה המצווה שצריך להפקיר את כל החובות, להשמיט את החובות. אחר, מה היעדים? אם באמת... כן, כן. מה זה בעצם? במשנה? מתי רבה מה את השיחה הזו? בשנת השמיטה.
כן.
איך כתוב כאן? כן, כן. נכון, את השיחה הזאת נאמרה במשך כמה הזדמנויות. לא בבד, שמשיחות חודש תשרי תשל"ג מגיעים, שאז היה שנת השמיטה. אז הרב עשה סיום מסכת שמיטה. סיום מסכת שביעית. הרב תמיד בתשרי, בבוב תשרי, בהתוועדות עשה סיום מסכת. כי זה יום ההסתכלות של אמא שלו. הרב תמיד עשה סיום מסכת בהתוועדות בבוב תשרי, בחף אב, יום ההסתכלות של אבא שלו, בתשובה ביות, אתה יש לי אבא לך שצריך לצום. אז הרב תמיד עשה סיום בהתוועדות האלה. והם מדברים גם בנגלה. אז באותו שנה, זה השנת שמיטה, הרי בעצה סיום, על מסכת שביעית. נראה עוד רגע את המשנה בסוף. מה יהיה הדין מגיע שנת השמיטה, והיה, יוסי היה חייב לי כסף, עובר שנת השמיטה, אני יהודי ראש שמיים, לא ביקשתי ממנו בחזרה את 10 שקל. לא, לא. אחר כך, עובר, הוא מגיע אליי, הוא רוצה להחזיר לי 10 שקל. מה אני צריך להגיד לו? מה פתאום חס וחלילה? היה שנת שמיטה, מוכל, אני לא תובע ממך את החוב הזה, לא צריך, תהיה בריא, קח את זה לעצמך. מה אומר יוסי? אני רוצה בכל זאת. אני רוצה בכל זאת להביא לך. והוא מחזיר לי בכל זאת. מה הדין? אומרת המשנה, רוח חכמים נוחה ממנה. חכמים נהנים ממה שהוא עשה. נו, מה הוא עשה כאן יוסי? מה הוא עשה? הוא הביא לי עכשיו מתנה 10 שקל, או יחזיר לי חוב של 10 שקל? הוא הביא לי מתנה, אז מה זאת אומרת? הוא הביא לי מתנה בדיוק כמו שדניאל יביא לי מתנה, או כמו שיואב יביא לי מתנה, מה זה משנה? אתה לא היה חייב לי כסף, הוא יביא לי אחרי שמית 10 שקל. אני אומר לו, סליחה, אתה לא חייב לי כלום. הוא אומר, בכל זאת אני רוצה להביא לך. אני אומר לו, לא, סליחה, שונא מתנות, יחיה, אני לא רוצה לקבל ממך טובות. נו, אז מה יגידו חכמים? אם הוא בכל זאת יצליח לדחוף לי את 10 שקל, טוב מאוד. כן? הרי אם החוב בשמיטה, הוא הופך להיות אבקת הדמלקה, אין, אז זה שהוא אחרי שמיטה מגיע להם 10 שקל, זה בדיוק כמו שהוא מגיע להם 10 שקל.
ועד שני מתנה.
אז מה רוח החכמים לוחם ממנו?
שאלה אם זה נפקר נשמע.
מה חכמים נהנים שהוא נותן לי מתנות? הפוך, אם אתה שואל אותי היה עדיף להגיד שאין רוח חכמים נוחם ממני שאני עוד מוכן לקחת את זה ממנו. התורה אומרת לא יגוד, נו אז מה זה? אתה יודע שהוא נחמד, הוא בכל זאת יחזיר לך, אתה תגיד בשביל הפרוטוקול בגלל שיש יצאו מן התורה לא יגוד. הוא אומר לא, אני לא תובע ממך. והוא יגיד טוב בכל זאת תיקח, ואני אגיד בצדק כל הכבוד לך, גם חכמים יגידו כל הכבוד. כן, אז מה קורה כאן? ויש לימר מקור והוכחה לדעה ולסברה ששמיטה של קרקע אינו אף קרת דמלכין, כי מחובת גברי מזה שהוקשה שמיטת קרקעות לשמיטת כספים. איפה רואים שיש הקש? בין שמיטה קרקעות לשמיטת כספים, כתוב את זה דבר שמיטה שמות, בשתי שמיטות הקוצר מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אז אתה משמט גם כספים. בזמן, כך דורשים חז"ל, בזמן שאין שמיטה בקרקעות, אז מן התורה אז גם אין דין של שמיטת כספים. דרך אגב, בזמן הזה, שאין היובל נוהג, אז, ואין בית המקדש ואין רוב ישראל בישראל, דיני שמיטה בזמן הזה רק מדרבנן. לכן גם שמיטת כספים בזמן הזה רק מדרבנן. אבל פי שלכאורה שמיטת כספים לא תלוי, הרי לומדים את זה מהפסוק שמה בשתי שמיטות הכתוב מדבר, התורה משווה בין שתי השמיטות. כשאין שמיטת קרקע מן התורה גם אין שמיטת כספים, לכן מועיל פרוסבול. חכמים ראו שאנשים לא ילבו, בגלל מה, יבוא שמיטה וכולם הם יעבדו את ה... על, על הלוואות של 10 שקל זה בסדר. כן, הוא גם יחזיב רוח חכם נריכה ממנו. אבל מה עם ההלוואות הרציניות? ש$50,000 שמישהו ילווה לך כדי לעזור לך לקנות בית. נו, אם הוא יודע שיבוא שמיטה אתה לא תחזיר לו, הוא לא ילווה לך הרי. כולם מפסידים מזה. כן, זה תקנה גם לעשירים, גם לעניים. העשיר יפסיד, הוא לא יקבל את זה. אני יפסיד, כי גם אם התורה אומרת, אל תעשה כאלה חושבונות, אבל הוא הרי לא יקבל באמת הלוואה כזאת. מי הלווה לו?
מה פוסבו עושה?
הדין הוא, ליחיד אסור לתבוע חובות, אחד מהשני. מה זה הפוסבול? התוכן של פוסבול, שאני לוקח את כל החובות, שיתרי חוב שיש לי, שאתה חייב לי כסף, והוא חייב לי, והוא חייב לי, ואני מוסר אותם לבית דין. והבית דין גובה אותם. לבית דין מותר לגבות חובות, כי זה לא יחיד, אלא לבית דין מותר. עכשיו, אז זה התקנה של הלל, וזה תקנה לבולי ובוטה, זה הקמנה ברמית עשירים ועניים, עשירים יקבלו את הכסף, ועניים יקבלו הלוואות. רק רגע, חכמים, נכון זה עובד, על פי הלכה, זה יתפוס מדאורייתא, כי לומדים את זה, שמן התורה באמת לבית דין מותר לתבוע רק ליחיד עשו. אבל אם ככה, מה זאת אומרת? מה התורה רוצה?
לשמור.
התורה רוצה שיש שמיטה. לא, אז מה, אתה מתחכם ואתה מבטל כל דין שמיטה. אלא מה? בפשוט, מתי עובר עוזר הפרוסבול? תקנו את התקנה של פרוסבול בזמן שבכל מקרה שמיטת כספים רק דרבנן. שהיה שמיטה דור הייתה. אנחנו לא עושים תקנות כדי לאכוף את האיסור. אז זה דרבנן בזמן הזה. ולכן עד הרב חכמים תקנו לעשות פרוסבול, זה לא משהו בדיעבד, זה לכתחיל צריך לעשות פרוסבול. אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, יש איזה, היה רב עליו השלום כבר, רב ליטי מאוד גדול, שמסופר עליו בערב שמית, הוא היה מלווה למישהו, מלווה למישהו שקל, שווה פרוטה, כדי שאחר כך, כשעובר שמית, הוא יבוא ו... ויחזיר לו שקל, והוא יגיד, חס וחלילה, והוא היה אומר, שמיטה, אני משמיט את החוב, ובזה הוא קיים מצוות שמיטה, כל שנה. אז שם שמעתי את זה. אחר כך, ראיתי, הרי בפעם אמר ככה, שיש עניין אולי, שכל אחד לפני השמיטה, שילווה לשני, על כל פנים שיהיה שקל, משהו קטן, שוב ופוטה, והרי עושים פרוסבול, ואחר כך הוא יבוא ויגבה ממנו בחזרה את השקל, כדי לקיים מה שעשינו, פרוסבול, להראות. כן? זה הסתכלות כל כך שונה, זה כאילו חכמים אומרים לעשות פרוסבול, הלל תיקן הכל, בוודאי הוא האמין ב-100% בהלל ובכל תקנת חזל. אבל עדיין מדורייסה המקורית נשמת החוב. כן, אבל מה האמת? האמת על פי הלכה, לפי תורת האמת. אם הפרוסבול עובד, אז זה ב-100% אתה הולך לגבות ממנו את החוב. מה זאת אומרת? למה שיוותר? למה שיגיד לא, זה אפוא, אנחנו, הרי זה לא חוכמה להראות מה אתה מראה שלא אכפת רם מהשקל, זה הכל. כן, מה זה מצד הדין של שמיטה? גם בלי שמיטה אתה תחזיר את ה... אתה יכול לבטל לו את השקל הרי. אבל מה שכן יהודי צריך להראות, שמה שחזל תקנו, מה שחזל תקנו זה 100%, זה תרע סמס. זה הקודש ברוך הוא אומר. יהודי עושה פרוסבול, אין שום חומר שאתה לא תגבה ממנו את החוב. הפוך, אם אתה מאמין בדברי חזל, אתה עשית פרוסבול, תגבה את החוב. זה העניין, לא לגבור.
שדברי חזל זה גם אבל לעשות השמיטה שם עכשיו. גם דברי חזל.
על ידי פרוסבול.
לא.
שמיטה סוף עם היום אתה תעשה על ידי פרוסבול. לא על ידי שאתה לא גובה את החוב.
בכלל
אתה לא יודע
הביתה.
נכון, בסדר. נכון. אותם חזל אמרו שתעשה עכשיו פרוסבול. ועל ידי פרוסבול אתה גובה את החוב. מה יהיה לך ליבון עוקפו? אולי בכל זאת זה לא עובד לגמרי. מה זאת אומרת? הנה תיקם פרוסבול, זה עובד ב-100%, זה טרס אמס. טוב, סתם, זה לא קשה לעצמך, זה סתם, זה...
אם הפרוסבול, הוא יכול לגבות בשמיטה?
כן, יש מחלוקת, מתי שמיטת כספים מתי נשמתים החובות, בתחילה שמיטה או בסוף שמיטה? מחלוק בפוסקים. בתחילה.
גם וגם.
רוצים... נכון. בסדר, לא... בכוונה לא רציתי להגיד. זה... ניכנס... טוב, עכשיו, אז על כל פנים, ואף על פי שזה רק דעת רבי ולא דעת רבונון, ששמיטת כספים תלוי בשמיטת קרקע, הרי לא נחלקו, אלא דברי רבי, בזמן שאתה משמט קרקע, אבל לא על ההקש, עצם ההקש שהשמטה קרקע דומה להשמטה כספים. נו, מכיוון שבשמיטת קרקע לא היה ברור לנו עדיין האם זה הפקעת דמלכה או על חיוב על הגברה, אז אנחנו ננסה להבין את זה מההקש של שמיטת כספים. אז נראה איך זה עובד בשמיטת כספים. שם עומדת המשנה בסוף מסכת שביעית, שמחזיר חוב בשביעית אחרי זמן ההשמטה, יאמר לו משמט אני. אתה מגיע להחזיר לי את החוב, אני צריך להגיד, אני משמט. מה זה משמט? עוזב את החוב. אני עוזב את זה. אמר לו אף על פי כן, אחר כך הוא אומר לי, אני בכל זאת רוצה להחזיר, יקבל ממונה, שאני אקבל שנאמר, וזה דבר השמיטה, דבר השמיטה, אני אמרתי שמות מספיק, לא שאסור לי לקבל ממנו. והנה, אם שמיטה זה הפקעת דמלכה, והחוב נפקע ומתבטל, אז מה זה הלשון במשנה, מי שבא להחזיר חוב אחרי זמן של השמיטה, אחרי שעבר השמיטה. אתה מגיע להחזיר לי חוב? אתה לא מגיע להחזיר לי שום חוב, מה אתה מגיע להביא לי? מתנה. הרי החוב נפקע ומתבטל. אז מה זאת אומרת הוא מחזיר חוב? וגם מה, אני, מה הוא אומר את המשנה? משמט אני. כשהוא מגיע ומחזיר לי את החוב, אני אומר לא, לא, לא. אני עוזב את החוב, אני משמט. סליחה, מי שאל אותך? אתה משמט את החוב. זה הרי הפקעת דמלכה. כן, מה משמע? הוא אומר, משמט אני. אז כל הלשון, אם זה הפקעת דמלכה, הוא לא מחובר, הוא לא ברור. כמו גם הפירוש, שאומרים המפרשים, מה אומר עלו ואף על פי כן? אומרים המפרשים, מה אומר עלו ואף על פי כן? אף על פי כן מה? קח את זה בכל זאת במתנה. הוא אומר, מה זה אף על פי כן? שהוא רוצה לפרוע את החוב. הוא אומר, נכון, אתה מבטא על החוב, אבל אני רוצה להחזיר את החוב. אז כל הדיון כאן, אם זה הפקעת דמלכה, הוא לא מתחיל ולא נגמר. דבר כשהוא מגיע אליי, הוא לא מגיע לפרוע חוב, כי החוב כבר איננו קיים. אולי הוא חושב, הוא טועה שיש עדיין חוב. אבל אנחנו שתינו יכולים לטעון, חוב באמת אין כאן. אז הלשון שהוא מגיע לפרוע חוב, זה כבר לא בסדר. אחר כך כשאני אומר משמט אני, מי אתה שתשמט? זה מושמט. אתה צריך להגיד, אדוני, מה שכחת שמיטה? כל השנה אתה קונה רק אצל איתן, סימן שהשנה שמיטה. אז מה אתה מגיע להביא לי כסף? הוא לא אומר כך, הוא אומר משמט אני, וזה דבר השמיטה, הוא צריך להגיד שהוא משמט את החוב. הוא אומר, למי זה מעניין? מה הוא אומר? הוא אומר אף על פי כן. מה זה אף על פי כן? אף על פי כן מה? תיקח מתנה ליום הולדת? כן, אז בזה הוא לא יהיה שונה מכל אחד אחר כאן שיביא לי עכשיו 10 שקל. אלא מה הוא אומר? אף על פי כן, אף על פי כן אני בכל זאת רוצה לפרוע את החוב, אפילו שאתה עוזב את החוב. ועל זה עוד אומרים שרוח חכמים לוחה ממנו. ויתרה מזו, מכיוון שהתורה אומרת שהיא משמטת את החוב ומבטלת אותו, אז מה היה אמור להיות הלכה? היה אמור להיות הלכה שאחרי שמיטה שאני אקבל את הכסף, אז מה יגידו חכמים? כל הכבוד, כך צריך להיות. רוח חכמים נוחה ממנו. מה זה, חס וחלילה. התורה אומרת שמגיע שמיטה, אין חוב יותר. והם עושים, כנגד התורה, נכון? אף אחד לא רוצה לאף אחד לתת מתנות, אבל זה דבר למליותה. הפוך, מה היה אמור להגיד המשנה? אם ליאם אומר אף על פי כן, אני בכל זאת צריך להחזיר, רוצה להביא, מה המשנה אתה צריך להגיד? שאני אקבל ממנו? או שהמשנה אתה צריך להגיד, הוא יגיד, אתה אומר אף על פי כן, אני אומר אף על פי כן, אני לא רוצה לקבל ממך. הרי התורה הפקיעה את החוב. הרי המשנה לא רק אומרת שזה יפה שהוא אומר, אני רוצה באף על פי כן להחזיר. המשנה גם אומרת, אם הוא אומר אף על פי כן, שאני באמת, קח ממנו, למה שאני קח ממנו? אני רוצה לקיים את התורה עד הסוף. לא לקחת בשום אופן כשהפקיע את השיבוט. אלא מה משמע מכל המשנה הזאת? זה הרבה יותר הגיוני לפי הסברה שהשמיטת כספים זה לא הפקעת דמלכה. מגיע שנת שמיטה, החוב הזה קדוש ברוך לא הפקיע אותו, החוב הוא קיים. המצווה היא שהיהודי יפקיע את החוב, שהיהודי יעזוב את החוב. זאת אומרת, מצד עצמו החוב עדיין קיים, קדוש ברוך לא יפקיע את החוב. היהודי צריך להפקיע את החוב. היהודי צריך להפקיע את החוב, זה מצווה לגברי. אז הוא אומר, נכון, אתה עשית את המצווה שלך, אבל אני עדיין רוצה להחזיר את החוב. אם הקדוש ברוך הוא מפקיע את החוב, החוב לא קיים, אין יותר הלוואה כאן. לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה הוא חושב. אבל אם זה מצווה לגברי, מה מצווה? גם המצווה לגברי, זה לא שאתה אומר אין חוב, אתה לא הפקעת את החוב. מה לשון אתה?
משמד.
מה זה משמד?
עוזב.
אתה עוזב. מה כאן אתה עוזב? אתה לא תובע אותו. לא שאין חוב, אתה לא תובע אותו. אם הוא בכל זאת רוצה להביא לך, מה הוא עשה? הוא יחזיר את החוב. אין מצווה של להחזיר חוב, כי התורה הרי אומרת שהוא לא יתבע. נראה בהמשך, כשאין תובע, אין מצווה להחזיר חוב. תמיד יש מצווה להחזיר חובות. כן, יש אנשים שיש להם מלא חובות, וכל חודש את הכסף שהוא מביא, הוא גם נותן לבן מייצר והבן צדקות. למה הוא רוצה לעשות בינתיים מצווה? אז צריך להגיד לו, נכון, מאוד יפה שאתה רוצה מצווה, אבל להחזיר חובות זה גם מצווה. כן, יש מצווה להחזיר חוב, אבל המצווה להחזיר חוב זה כשמישהו תובע. כן, יש בזה לא לכל הדעות, אבל יש עוד שאומרים רק אם מישהו תובע, בדרך כלל יש גם תובע, אבל אם יש עובר, יש מצווה להחזיר חוב. כשאף אחד לא תובע, כן, או שלאף אחד אסור לתבוע, כן, נראה בהמשך כבר, גם אם בפול הוא יבוא לתבוע, הרי אסור לו לתבוע. התורה אומרת לו איגויס, אסור לך לתבוע ממנו. והוא אומר שאתה צריך להשמיד, אז אם הוא ילך לאיתו לדין תורה, הוא אומר, הוא תובע ממני, אסור לי לתבוע, מה הבית דין יגיד? אדוני, אסור לך לתבוע אותו, ולכן הוא לא חייב להחזיר, וזה לא מצווה להחזיר. אבל מצד החוב, החוב מצד עצמו, התורה לא הפקירה את החוב.
זה שום כן ציווי תורה.
מה הציווי של התורה?
להשמיד.
להשמיד, לא לתבוע אותו. לא יגוז.
לא לתבוע, זה לא שום ותר שהחוב נעלם מצידו.
זה בדיוק השאלה, מה זאת אומרת, החוב נעלם? הוא היה חייב לך כסף או לא? יש 50 שקל במגירה אצלו, שם שלך, מה זה שלך? כאילו שמשועבדים לך? כן, רק מה, אתה לא תובע את זה ממנו, אז הוא גם לא חייב להחזיר. אם הוא כן הביא לך אבל, אז מה הוא הביא לך? הוא הביא לך מתנה או יחזיר חוב? הוא יחזיר חוב. אם זה הפקעת דמלכה והוא מביא לך, הוא לא יחזיר לך את החוב. הוא הביא לך מתנה עכשיו. אם אבל באמת זה לא הפקעת דמלכה, אבל התורה אומרת שאתה צריך לשמד, ועליך יש איסור לא תעשה מן התורה שלא יגויס, אז אסור לך להתבוע. ולכן הוא גם לא צריך להביא לך. אין מיתה שיחזיר את החוב. יותר מזה, אתה תובע ממנו, גם לא צריך להחזיר לך, כי אסור לך לתבוע ממנו. אבל במקרה שיגיד אף על פי כן, אני רוצה אף על פי כן לתת לך, ובטח לא קיים כאן מצווה, כי הוא לא חייב להחזיר לך את החוב, אבל באף על פי כן הוא יחזיר לך. מה הוא יחזיר לך? את השיעבוד. רק הוא לא צריך להחזיר לך את השיעבוד. נראה בפנים, מכל זה משמע ששמיטת כספים בשביט אינה בגד הפקעת דמלכה, שהחוב נפקע ומתבטל לגמרי בדרך ממילא. כי אם זה חובת גברי דבר ראשון, שעל המעל ולשמט את החוב, ובעת גד החיוב, גם במעל וגוף, זה כבר פרט נוסף, זה לא שהמעל ואומר זה הפקר. אלא מה? הוא לא יפקיע את החוב לבטל אותו לגמרי, אלא מצווה זה לשמט את החוב, לא לתבוע אותו, לא יגויס. איפה אתה רואה את זה? כי אם המצווה הייתה באמת להפקיר לגמרי את החוב, אז כשליאם אומר לך, אני רוצה בכל זאת להחזיר, מה אתה צריך להגיד? בכל זאת אני אומר לך לא. כן, אז מה אתה אומר לו? אם הוא אומר אבל כן תקבל ממנו, למה שקבל ממנו? וזה שיקבל ממנו הרי מראה שבכל זאת יש כאן משהו. לעומת זאת, אם אני אומר זה רק חוב על הגברי, ומה זה המצווה על הגברי? לא לטבוע ממנו, לא איגויס. הלא איגויס זה לא רק שאתה לא מגיע לטבוע אותו, זה כולל גם שאם הוא מגיע אליך, שאתה צריך להגיד לו, לא, 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 אני לא תובע אותך, תדע לך, אתה לא חייב להחזיר לי. אבל באותו רגע שאתה אמרת שהוא לא חייב להחזיר לך, באותו רגע אם הוא מביא לך, אדרבה, תיקח, למה שלא תיקח? בתור מה? לא בתור מתנה, בתור החזר החוב. אתה צריך להשמיט את החוב, לעזוב אותו, להפיל אותו, אבל החוב לא מתפוגג. המצוות עשה של להשמיט את החוב, זה הולך ביחד עם הלא תעשה של לא יגוס. במה מתבטא שאתה עוזב את החוב? בזה שאתה לא תובע אותו. נכון, יש עשה ולא תעשה, זה אמור להיות אחד. על פי זה יובן גם מה שכתב הרמב״ם, שמצוות עשה להשמיט המלווה, המלווה בשביל שנאמה, דברים שיש להם מקום רק אם השמטה יחובה למל ולאו כסד מלכה. אם להגיד שיש מצווה למל ושהוא צריך להשמיט את החוב, זאת אומרת כל זמן שהוא לא משמיט את החוב, החוב קיים עדיין. לפי זה גם מובא מה שכתב הרמב״ם, צריך המל ולא מר המל. הרמב״ם מביא להלכה מה שכתוב במשנה שבנו בשביץ, שכתוב שצריך המל ולאים על המחזיר, משמיט אני וכבר נפטרת ממני. מה זאת אומרת כבר נפטרת ממני? יש הבדל בין אם אני אומר, הוא אומר למשמיט אני וכבר נפטרת ממני, פעמיים הוא מדגיש את הבן אדם, הוא לא אומר לו אדוני עבר כבר שמיט ונשמת החוב, הוא לא אומר נשמת החוב, הוא אומר משמיט אני ואתה נפטרת ממני, מהתביעה שלי אתה נפטר ולכן אתה לא חייב להחזיר. אומר לו, אף על פי כן רוצה שתקבל, יקבל ממנו. ומה הוא ממשיך, למה יקבל ממנו? שמה כתוב בתורה? לא יגוס, שלא יתבע. והרי לא נגס, ואני לא תבעתי אותך. נו, מה אתה רואה מהלשון הזה? שמה שקיבלתי עכשיו מליאם זה היה מתנה? או שזה החזר חוב? זה החזר חוב. זה ממש מפורש, אומר הרמב״ם, מותר לו להחזיר חוב. לי אסור לתבוע ממנו. כשהוא מגיע, גם מגיע מיוזמתו, אני חייב להגיד לו שהשמטתי ונפטרת ממני. כי למה הוא מגיע ממני? כי הוא חושב שאני תובע אותו. לא משנה אם אני באמת אומר לו, אתה חייב לי. הוא מגיע אליי, כאילו מחזיר. אז זה כמו שאני, אז אני חייב להגיד במפורש שדע לך, אני לא תובע אותך. אני במפורש עזבתי את החוב הזה. עזבתי ואתה נפטרת ממני. כן? לא החוב נפטר, חוב קיים. רק זה חוב שלא חייבים בפה להחזיר אותו. להלכה למעשה זה לא קיים בשורה התחתונה, הוא לא קיים. רעיונית אבל, החוב קיים. כן, בפועל ממש מה זה מתבטא? הוא לא חייב להחזיר לי. נכון?
אין לו ביטוי בעולם.
נכון. נכון? יכול להיות שיש להלכות מסוימות, יכול להיות שיש בזה ביטוי. אם הבן אדם שקח את הלוואה הוא כבר נפטר, והיתומים נשארו עם הקש של האבא. כן, הוא לא תובע את הלויבה. החוב קיים, החוב מצד עצמו קיים. אני צריך להשמיט את החוב, מצד מה? מלא איגויס, עשו לי לתבוע. כאן אני לא תובע, אבל יש שם מונח כסף. הכסף הזה היה משועבד לי עד רגע שנכנס שמיטה. נו, אז שזה יישאר משועבד, זה באמת נשאר משועבד לי. רק אם מישהו אמור להחזיר זה אותו בן אדם, נו, אז אני הרי לא יכול לתבוע אותו, אז גם לא צריכים להחזיר. אבל אם לא, אולי באמת, כן צריך להחזיר. אפשר אולי גם לתבוע אותו, כן? למה לא? זה לא הלוי ו... נכון, אבל כאן אולי יכול להיות תביעה. אסור לי לתבוע את הלוי ו... והיינו שהחיוב והמצווה של המל ומשמת אני מוגדרים בקשו מכאן מציב ולא יגייס. וכאן גם עוד יותר ברור ברמב״ם מהלשון, כמו שאמרת מקודם, שבאמת המצווה תעשה ולא תעשה, הם תלים לך בשני, מה הוא אומר? שהיהודי, מה הוא צריך להגיד? משמיט אני, ואתה כבר נפטעת ממני. כשהוא אומר, אבל אלוהי הוא אומר, אף על פי כן, אומר, אני אקבל ממנו, למה? שהרי תורה אמרה, לא יגויס, והוא הרי לא נגס אותו. לא, מה קשור אחד לשני? באמת לא יגויס לא עבדתי, אבל בשביל להשמיט לגמרי אני זה לא יכול להגיד, טוב, אם ככה תביא.
לוותר על זה באמת.
לוותר לגמרי. אז גם כשהוא אומר אף על פי, שעדיין אני לא אקח. מה אומר הרמב״ם? כשהוא אומר אף על פי, כן, אתה יכול לקחת. למה שתיקח? כי הרי תורה אומרת לא יגעס, ובאמת לא נגסתי. אז מה אתה רואה בזה? שבמה מתבטא המשמת אני? משמית אני מתבטא בזה שאני לא תובע. זה הכל. אבל ברגע שאני אמרתי לו שאני לא תובע, ותגיש בנוח לגמרי, והוא רוצה בכל זאת, מותר לי לקבל את זה בתור חוב. זה לא בתור מתנה. אין רוח חכמים נוחה שהוא יחזיר לי את זה בתור מתנה. רוח חכמים נוחה מזה, איך מה הלשון בתחילת המשנה? המחזיר חוב לחברו אחרי שמיטה. הכם כולם היו בסדר, אני הייתי בסדר שאמרתי לא צריך, שהוא משמט את החוב. הוא היה בסדר שהוא אומר אף על פי כן, הוא מחזיר את זה לחוב אף על פי שאין תביעה, ושאין חיוב להחזיר באמת. ציווי זה אינו לאו ואיסור בפני עצמו בשמיטת כספים, אלא הוא גם קיום חיוב השמיטה. איך מקיימים את החיוב של להשמיט את החוב? על ידי זה שאתה שומר את הלב של היגעס. כלשון החינוך, לעזוב את החובות, היינו, מה זה לעזוב את החובות? לעזוב את החובות זה נקרא לוותר על, למחול על החוב. זה הבדל מאוד גדול. בן אדם מחל על החוב, כמובן אתה היית חייב לי, אתה לא חייב לי. לעזוב את החוב, כמובן יש חוב, אני עוזב אותו, אני לא תובע אותו.
אז איפה
החוב? היינו לא לתבוע. וזה משמע, אמרתי, במעשה בפועל בדרך כלל, זה לא משנה, כי אם אין תובע, אז זה החוב למה נפקא מינה? יכול להיות, אבל נראה בהמשך, יכול להיות נפקא מינה. אם החוב יהיה אצל מישהו שאין את הלב שלו יגעס. הנפקא מינה היותר גדול, זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. האם כשהוא אומר, אף על פי כן אני רוצה להחזיר, אם מותר לי לקחת, או שעדיין אסור לי לקחת. אם החיוב של שמיטת כספים הוא כפשוטו שצריך להפקיע את החוב טוטלית, כן, אם זה הפקעת דמלכה, אוטומטי זה מופקע טוטלית. גם זה שלב ראשון שזה לא על הפקעת דמלכה, אלא על הגברה. גם בגברה גופה, אם הוא צריך להפקיע את החוב לגמרי, כשהוא אומר, אף על פי כן אני רוצה להחזיר לך, מה אני אמור חייב לענות לו? אני אומר לו, אתה אומר אף על פי כן, אני אומר, אתה לא יכול להחזיר לי, לא רוצה לראות את הכסף. כשאומרים שברגע שאני אומר, אתה לא חייב לי, באותו רגע אם הוא רוצה להחזיר, אני אקבל ממנו. הכוונה באותו רגע מותר לקבל את החוב. וכלשון החינוך, לעזב אחרי ושלא לתבוע אותם. כמשמעות לשון הכתובים, שמות כל בעל משה ידו, אשר יעשה ברעהו, לא יגוס את רעהו, ואת אחיו אשר יהיה לך את אחיך, תשמיד ידיך. הלא יגוס והתשמיד ידיך הולכים ביחד. במה מתבטא התשמי בזה שאתה לא מתובע? מכיוון שהציבור להיגעס הוא מחייב, הוא מכריח את המלווה שעזוב את החוב ולא יתבוען, הוא מובן שבדרך ממילא בטל השיבוט והחובה של הגברה של הלווה לפרוע את החוב. כל השיבוט על הבן אדם להחזיר לי את החוב הוא מתבטל ברגע שאני לא תובע, כי הוא באותליה. גם אם אני בפועל כן תובע, זה לא כמו שאמרנו מקודם על הפירות, אם אני לא מפקיר ואתה לוקח, אתה גזלן. כאן זה לא ככה, כאן גם אם המל והוא רשע הוא בכל זאת תובע, הוא צריך להחזיר לו? לא, כי הוא ייקח אותו לדין תורה לבייזין, הבייזין אומר למל ואדוני, אסור לך לתבוע אותו, התורה צריכה לך לתבוע ממנו. ולכן הוא פטור באמת מלהחזיר. הוא פטור מלהחזיר את החוב, ונפקע השיבוד על הבן אדם בתור עבד לוי ולאיש מלווה שחייב להחזיר לו את החוב, ויש לו מצווה כל כסף שיש לו להחזיר לאנשים שחייב להם, זה בוודאי יתבטל. וכלשון הרמב״ם, משמיט אני וכבר נפטרת ממני, אתה הלוי, אתה נפטרת ממני מהמלווה. הלוי בתור בן אדם נפטר מהשיבוד למלווה, כי המלווה הרי לא יכול לגוס אותו. אבל זה רק בתלת שיבות ביחס שבגד הגברי בין המלווה ללוי, זה בין שני אנשים. אבל השיבות על נכסי הלוי, זה שיש הלכה שכל מה ששייך ללוי, אם יש לו כסף הוא משועבד למלווה, כאן באמת עדיין קיים בעינו השיבות הזה. כי עצם החוב כשל עצמו הוא עוד לא נפקע. רק מה? זה שיבוד שאף אחד לא הולך לטבוע אותו, כי הרי אסור לו לטבוע. אבל הוא קיים, הוא קיים, רק לא מממשים את השיבוד הזה. בדרך כלל השיבוד הוא מגיע גם לידי מימוש, כי אם יש שיבוד על הקרקעות שלך למלווה, אז אוטומטי ישתמשו בשיעבוד הזה. מתי? שיבוא הזמן שאתה צריך להחזיר לו. כאן אף פעם לא יבוא הזמן שאתה צריך להחזיר לו. למה? כי אף פעם לא יבוא הזמן שהוא יכול לטבע אותך, כי אסור לו לטבע אותך. ברגע שאסור לו לטבע אותך, אז נגמר השיבוד ממך להחזיר לו בפועל ממש. אבל עדיין על הנכסים שלך ברעיון, ממתי שמישהו ילווה לך כסף, הנכסים נהיו משועבדים אליו. זה לא פקע. הרי הבן אדם במה מתבטא? הוא פקע את החוב? לא, הוא השמיט, הוא עזב את החוב. וכמו שאמרנו, במה מתבטא שהוא עזב? בזה שהוא לא יכול לתבע, זה הכל. ולכן כשהוא באמת כן יחזיר לי, הוא לא חייב להחזיר לי. ואין גם מצווה, אומר בהערות, כשכל השיחה הזאת יש בהערות תוספת עוד מרובה על העיקר ממה שעומדים בפנים. אבל הוא מביא בהערה בפשטות, גם המצווה של החזרת חוב הוא לא מקיים בזה שהוא מביא לי. כי מצווה של החזרת חוב יש רק במקום שהוא חייב להחזיר את החוב. זה במקום שאני יכול לטבוע. הנכון, אין כאן מצווה של החזרת החוב. אבל אם בכל זאת הבאת, החזרת, אז בוא, כשהחזרת, מה קרה כאן? אתה החזרת את השיבוד שהיה על הנכסים שלך. כי באמת החוב מצד עצמו נשאר קיים. ולכן הוא רך החוב ממנך ממנו. ולכן אומרים שאני אקח באמת. זה לא שאני מותר לי לקחת. חכמים אומרים, אם הוא המאף על פי כן, תקבל ממנו. וזה חוזה השיבוד שהיה לנכסים שלו למקומו האמיתי.
זה שאתה לוקח, אתה עוזר לו.
לא חובה, נכון. אבל מה כמידת החסידות? שהוא מביא לך מתנה? או שהוא מחזיר את השיבוד? הוא מחזיר שיבוד שקיים. שקיים לא לבן אדם, שקיים על הנכסים.
האדם לא יכול לתבוע, לא יכול לתבוע את זה, זה
המחיה שמתה,
נכון?
מה?
לעולם לא יכול לתבוע.
נכון, נכון, בטח. מזה מובן שמה שלדעת, לרוב הפוסקים, אינו גדר דמצווה ללב ולהחזיר את החוב למלווה. גם קודם שם המלווה משמיט אני, אין מצווה של החזרת החוב. למה באמת? כי מצווה של החזרת החוב יש רק שיש תובע, או שיכול להיות תובע. לפי דעות מסוימות, רק אם יש תובע בפל, או לכל הפחות שיכול להיות תובע. כאן לא יכול להיות תובע, כי אסור לי לטבוע. אף על פי כן הוא נקרא מחזיר חובו. וכל זאת, איך המשנה קוראת לו? שהוא מחזיר חוב, לא שהוא מביא מתנה. כי אף שהלב פתור מלהחזיר את ההלוואה, אבל החוב מצד עצמו, מצד הנכסים, עדיין עומד בינו, ולא נפקע. בסיגני נחר, כאשר לווה מחברו, אז על חלק מנכסיו, כשאני לוקח ממך הלוואה של 1,000 שקל, על 1,000 שקל של הנכסים שלי, באותו רגע הם הופכים קצת בבעלות של הבן אדם שלקחתי ממנו את הלוואה. זה הפירוש של שיעבוד. וזה לא משתנה גם אם אני לא תובע ממנו. זה לא משתנה אפילו אם עשו לי לתבוע ממנו את החוב. ואף פעם בעולם לא יהיה לי בחזרה אפשרות לטבוע ממנו. כי הגיעה שנת השמיטה, והתורה אומרת לעזוב את החוב. אבל אם הוא אומר אף על פי כן, ולכן אני צריך להגיד שמיטה, שמעתי את החוב, אתה לא חייב לי כבר כלום. אם הוא אומר אף על פי כן, הוא מחזיר לי, רוח חכמים לוחם ממנו, הוא יחזיר לי בעצם מה שהיה משועבד.
זה אף פעם לא הופך להיות שלו. זה אף פעם לא באמת הופך להיות שלו, לא משנה. של
הלווה. לא, הנכסים של הלווה, הם משועבדים, כאילו חלק מזה ברעיון כבר הפך להיות שייך למלווה. כשהוא לוקח ממני הלוואה של 1,000 שקל, בעצם 1,000 שקל מהרכוש שלו הוא באותו רגע כבר שלי. לא שאני יכול להיכנס עכשיו ולקחת. זה שיעבוד, זה רעיון.
בוא נגיד שהוא מבטר על השמיטה ואחר כך הבן אדם לא תבע את זה. אז לפי זה, הכסף הזה הפך להיות שלו.
כן, זה אף פעם לא היה שלו, זה אף פעם לא הפסיק להיות שלו, זה תמיד נשאר של הלויבה, זה משועבד למלווה, זה קצת שייך לו.
המלווה זה שלקחת, הביאו לו את הכסף.
לא, המלווה זה עשיר, מלווה את הכסף. כן, העני הוא הלווה. אבל רגע שהמלווה מביא ללווה 1,000 שקל, כאילו 1,000 שקל מתוך הרכוש של הלויבה, באותו רגע הופך רעיונית לרכות של המלווה.
אבל אין לו כמו משכון.
זה לא, אין כאן משהו ספציפי שאפשר להגיד, טוב, זה עכשיו כל עושה לו, זה של המלווה. הוא יחזיר לו כסף בסוף. אז זה הכוונה שהוא יבוא.
לא, והוא עשה באמת, הוא הפקיר את הכסף הזה.
מי?
זה
המלווה?
המלווה,
כן. לא, המלווה הוא בסוף, הוא לא הפקיר את החוב. הוא, המצווה הזה, אם הוא מפקיע את החוב, אז באמת אין יותר שום שיעבוד. הוא סך הכל עוזב את החוב. יש הבדל מאוד גדול. הוא עוזב את החוב, הכוונה הוא לא תובע, כי אסור לו באמת לתבוע. ובאותו רגע, מצד הגברי של הלויבה, הוא לא חייב לי כלום. עדיין יש אבל על הרכוש שלו, שיעבוד, הכוונה, ברכוש שלו רעיונית, חלק הוא בעצם שייך לי. זה לא שאני יכול לקחת, אם אני אקח את זה בלי שהוא יגיד לי אף על פי כן, אני גנב.
אבל כמו שלי אמר, זהו, זה לכל החיים, נכון?
אה? שכל החיים אני לא יכול להיות על יתווה.
הוא צריך עכשיו להרכז בזה של לתת מעשרות?
לא, הוא יעשה עם זה מה שעושה, זה שלו 100%.
זה שלו.
כן, זה 100% שלו. רק אם הוא כן מחזיר לי את זה, אז זה לא נקרא שהוא נתן מתנה, אם הוא בכל זאת נתן לי, הוא בעצם מחזיר לי מה שבפנים מסוימיון, אם הוא באמת שייך לי. כי השיבוד לא נפקע אף פעם. ודוחק לומר, חלם אין בלות על המל, ולא בלות אמיתית. אם לא, הוא גנב כל זמן שהוא מחזיק, ולא אומר לי אף על פי כן. הרי לא חייב להגיד לי אף על פי כן. ודוחק לומר, שזה עניין של פריאת בעל חוב מצווה, כמו שמבארים מפשים אחרים במשנה, כי ראיה שלו כן, שהרי הדעה שחל חיוב על הלווה להחזיר את החוב למל, אם למה משמת אני, היא רק דעת יחיד כנל. יש דעת יחיד בדעת העירים, מה שהוא אומר מקודם, שכל זמן שהמל ולא אומר משמת אני, זה לא שהוא יכול להגיד אף על פי כן, אלא כל זמן שהמל ולא אומר משמת אני, יש מצווה של פירעון החוב. אז זה דעת יחיד, לפי רוב המקרים, ברגע שאסור לו לתבוע, אין גם מצווה של פריאת החוב, גם אם הוא עוד לא שמיע מהמשמת אני. זה דעת יחיד שיש מצווה, ועוד, שהרי זו היא מצווה של פריאת בעל חוב, הרי אפילו לפי הדעה שמצווה זו אינה אלא מדרבנן, זהו חיוב ממש, ולא רק בגדר רוח חכמים נוחה ממנו. אם היה כאן מצווה של פריאת חוב, גם אם זה רק מצווה דרבנן, לא מתאים להגיד כאן, רוח חכמים נוחה ממנו, ולכן יותר מסתבר לו, כמו שאמרנו מקודם בשיחה, שבאמת מצווה של החזרת חוב אין. למה באמת אין גם לא מדרבנן? כי השעבוד בין מל ולאלוי ובתור גברי לגמרי התנתק. למה באמת? כי המצווה היא על הגברי, ומה היה המצווה על הגברי? להשמיט את החוב ואת החיוב בין הלוי ולמל ובתור גברי. מה כן נשאר כאן? נשאר כאן רק החוב מצד החפצה, את זה לא, הוא לא מפקיע. והחוב הזה שמצד החפצה זה השיעבוד שיש על הנכסים שלו, הוא לא צריך להחזיר אותם. אין בזה שום מצווה וחובה. אבל את זה, אם הוא יחזיר, אז הוא לא עשה בזה מצווה. אם היה בזה מצווה, לא מתאים להגיד על זה רוח חכמים נוחה ממנו. באמת מצווה אין כאן, אבל בכל זאת רוח חכמים נוחה ממנו, כי אם הוא יחזיר, מה הוא יחזיר? הוא יחזיר באמת חוב. טוב, עד כאן מה שלמדנו בנוגע לשמיטת כספים. מכיוון שהרי התורה מקישה את שתי השמיטות, שמיטה כספים, שמיטה קרקעות, אז מסתבר לומר שעל דרך זה זה גם כן בנוגע לשמיטת קרקעות, שגם בשמיטת קרקעות זה לא שברגע שנכנס שמיטה אז כל פירות האילן הפכו להיות הפקה בהפקתא דמלכא, אלו הפירות נשארו של בעל הבית, והתורה אומרת שהמצווה היא שבעל הבית יפקיע את הפירות. הבעל הבית יפקיר את הפירות. שיעשה שלד או שיודיע לכולם שהוא מפקיר, והוא לא גודר ולא נועל. ומזה מובן גם כמנוגע לעניין הראשון שדיברנו בתחילת השיחה, שיש חקירה אם המצווה של שביטת קרקע זה מצווה על הגברי או שזה מצווה על השדה שתשבות הארץ, אז גם כאן המצווה היא על הבן אדם שהוא ישבות ממלאכה. ברגע שהוא ישבות ממלאכה, זה הארץ שובטת להשם, אבל המצווה, מצוות עשה, זה הכל על הגברי ולא על החפצה. טוב, זה החלק הראשון של השיחה. החצי השני של השיחה, אמרנו זה סיום על מסכת שביעית. בחצי השני כתוב במשנה עוד דברים שעל זה אמרו רוח חכמים נוחה ממנו. והחצי השני של המשנה זה שכל הדברים שכתוב במשנה הזו שרוח חכמים נוחה ממנו, זה בתוכן קשור לאותו עניין כמו שהסברנו בשמיטת כספים, למה באמת רוח חכמים נוחה ממנו. מצד אחד זה לא מצווה, למה? כי באמת החוב מצד אגב הוא שיבוד נגמר לגמרי, אז כבר אין מצווה של פיראון החוב. מצד שני, מצד החפץ עדיין יש כאן עניין של החוב, ולכן היה שיעבוד על הנכסים שלו, ולכן כשהוא מחזיר זה באמת עניין של פריאת חוב. הוא החזיר את החוב ולא נתן מתנה. טוב, זה כבר נראה בחלק השני.